הכל חי אונליין, 93fm.co.il. וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי, יום שני, חפתת בשבט תשע"ט, ערב ראש חודש אדר א', הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, תשע"ט, מסכת חולין, דף סמכת. אתם מאזינים לרדיו כל חיי, משדרים בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. מביאה לכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ערב משנכנס אדר מרבים בשמחה, בשמחה ובטוב לבב שמים אנו את פעמינו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. לא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנו מקדישים ולומדים לרפואתם של אימה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם. התינוקת הלל בת תעילה, הילדה חנה בת אסתר, הילדה עדי בת חנה, ורבי חיים זושה בן אסתר מרים, רופא חול בשר ומפליא לעשות ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפאם ברפואה של אימה במהרה. הנה סדר שעתנו היפה בעזרת השם ובישועתו. נפתח עם תשובות לשאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול אודות דף סמכת במסכת חולין. לאחר מכן נגיע לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, תלמוד תורתנו בדף סמכת במסכת חולין. נחתום את תלמוד תורתנו בדף סמכת עם שאלות לשינון סיכום וחזרה, ולאחר מכן נתמצת, נשנן ונחזור על שני הדפים סמכת וסמכת הפותחים את הפרק הרביעי במסכת חולין, פרק ששמו בהמה המקשה. כעת כאמור אל פרק השינון הסיכום והחזרה הודות אשר למדנו אתמול בדף סמכת. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה הייתה, איזה עוד דבר שיצא חוץ למחיצתו נאסר באכילה לעולם? התשובה ברש"י שאומר בשר קודשי קודשים שיצא חוץ לעזרה. שאלה שנייה, באיזה מקרה ילוד נחשב בכור לנחלה ולא לפדיון? התשובה, תאומים, שהוציא האחד את ראשו קודם זמנו והחזירו ואחר כך יצא אחיו בזמנו, או שהראשון בן 9 חודשים והוציא ראשו מת ואחר כך נולד אחיו חי. שאלה שלישית, את מה טריפה מתמה? אומר רש"י, קודשים. שאלה רביעית, מה הדין קלות שיצא ממאי פרה? התשובה לרבי שמעון אסור באכילה ולחכמים מותר. שאלה חמישית, מניין לומד רבי יוחנן שעבר שיצא וחזר מותר? והתשובה, מכך שכל היוצאים היו אסורים מהפסוק ובשר בשדה, ובכל זאת פירט הכתוב כן לעניין חטאת, ללמדנו שהיא אסורה והשאר מותרים. שאלה אחרונה, מניין שמעשר שני וביקורים מותרים בחזרתם? והתשובה, שנאמר לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך, אבל בתוך ירושלים מותר לאוכלם אפילו אם יצאו וחזרו. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה עוד אותה שלמדנו בדפינו היומי אתמול. דף סמכת במסכת חולין. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי על עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני חפתת בשבט ערב, ראש חודש אדר א', תשע"ט, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו הוא תלמוד תורתנו בדף סמכת במסכת חולין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף סמכת עמוד ב', 9 שורות לפני סוף הדף, מן המילים במערבה, מתנו אחי. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. הביאה הגמרא לעיל מחלוקת בין רב יוחנן לבין רב. רב אמר, עובר שהוציא עבר מגוף אמו הבאמה בחייה קודם שחיטת האם, העבר עצמו אסור על ידי שחיטת האם. ואילו רבי יוחנן אמר שהעבר עצמו של העובר שהוציאו והחזירו קודם שחיטת האם, מותר על ידי שחיטת האם. אז עד כה נתבהר שנחלקו רב ורבי יוחנן בעבר שיצא וחזר קודם שחיטה. לדעת רב הוא אסור משום שעשרתו תורה כתריפה שאין לה תקנה, ולרבי יוחנן הוא מותר. ודרש זאת רבי יוחנן מהחטאת שנשרפה בחנוכת המשכן כמו שנתבהר. עכשיו מביאה הגמרא לשון אחרת בביאור מחלוקת רב ורבי יוחנן. במערבה מתנו אחי, בארץ ישראל שנו כך את מחלוקת רב ורבי יוחנן. רב אמר יש לידה לעיוורים, שכאשר יצא העבר נחשב כנולד ואסור אף אם יחזירו, כשם שעובר שנולד אסור בלא שחיטת עצמו גם אם חזר לרחם אמו. ורבי יוחנן אמר אין לידה לעיוורים, ואם יחזירו מותר. שואלת הגמרא מהי בעיניי ומה ההבדל בין הלשון הראשון במחלוקת רב ורבי יוחנן לבין בני מערבה? הרי לשניהם רב אוסר את העבר היוצא אף כשחזר ורבי יוחנן מתיר. מתרצת הגמרא איכא בעיניי יש הבדל ביניהם למייסר לאסור מיעוט עבר שבפנים. לפי דעתו של רב, שלבני מערבה יש לידה לעברים כאשר יצא רוב עבר הרי העבר כילוד ונאסר כולו, אף המיעוט שעדיין בפנים. אבל הלשון הראשון, אם יצא רוב העבר אינו כילוד, אלא רק מה שיצא אסור מדין בשר בשדה. אבל מה שבפנים ניתר על ידי שחיטת האם. אבל בדעת רבי יוחנן לא נחלקו הלשונות, ולשתי הלשונות העבר מותר בחזרה. מסתפקת הגמרא בדיני עבר היוצא. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה לדברי האומר, לדברי רבי יוחנן האומר אין לידה לעברים. כאשר הוציא העובר את ידו והחזירה, וחזר והוציא את ידו האחרת והחזירה, וחזר והוציא שדרתו והחזירה, וכך המשיך והוציא עבר עבר והחזירו, עד שישלימו לרובו של העובר, מהו דינו של העובר? מי אמרינן הנפק לירובה? האם אנחנו אומרים שהרי יצא רוב העובר, והרי מודה רבי יוחנן שכשיצא רוב העובר הרי הוא כילוד, והוא אינו ניתר בשחיטת אמו, אלא צריך שחיטה בפני עצמו? או דילמה, כיוון דהדר, הדר. או שמה נאמר, כיוון שאין לידה לעברים, הרי חזרתו של העבר היא חזרה גמורה וכאילו לא יצא מעולם. ובשעה שיצא העבר השני, הראשון כבר חזר לרחם אמו ונמצא שאין כאן יציאת רוב העובר ואינו כנולד, וממילא הוא ניתר בשחיטת אמו כמו כל בן פקוע. והספק הזה של בני הישיבה זה רק לדעת רבי יוחנן שסובר אין לידה לעברים. אבל לרב שסובר יש לידה לעברים, ודאי שהעובר כילוד, שהרי כל עבר שיצא, שוב לא מועילה לו חזרה וכאילו לא יחזירו. וכאשר יצאו רוב העברים, נמצא רוב העובר כילוד. ועוד מסתפקת הגמרא. אם תמצא לומר כיוון דהדר הדר, אם תרצה לומר בספק הראשון, שכיוון שחזרת העברים היא חזרה, בטלה יציאתם ולא מצטרפים לרוב העובר, עדיין יש להסתפק כאשר הוציא העובר את ידו, ובא לבהמה חתכה, וחזר העובר והוציא את ידו האחרת, וחתכה. וכן המשיך להוציא כל פעם עבר אחר וחתכו עד שישלימו לרובו של העובר. שנמצאו רוב העבריו חתוכים בחוץ, מהו? מי אמרין הננפיק לירובה? האם אומרים שהרי יצא רוב העובר ובזה ודאי מצטרפים העברים שיצאו להיחשב? לידה לעובר שהרי לא בטל מהם דין יוצא ואין המיעוט שנשאר בפנים ניתר בשחיטת אמו. או דילמה רובה בבת אחת בעינן. או שמה נאמר שצריך שייצא רוב העובר בבת אחת וכיוון שיצא כל עבר בנפרד. אינם מצטרפים יחד להיחשב לידה. ואם כן מה שבפנים ניתר בשחיטת האם, רק העברים שבחוץ אסורים. בספק זהו אף לדעת הסוברים שיש לידה לעברים, שאם צריך רוב בבת אחת, יציאת עבר עבר אינה נחשבת לידה לגבי העובר, ולכן רק העברים שיצאו אסורים. אבל העברים שלא יצאו כלל מותרים. ואם אין צריך רוב בבת אחת, מצטרפים העברים שיצאו, ויש כאן לידה גם לעובר, ולכן גם העברים שלא יצאו אסורים. ומבאר רבי עקיבא איגר, שאם לא חתך כל עבר כשיצא, ודאי שהעברים מצטרפים יחד לשיטת רב שסבר יש לידה לעברים, גם אם חזרו חלקם. כיוון שעבר היוצא אסור ולא מועילה לו חזרה, אף אלו שחזרו נחשבים כנמצאים בחוץ, ויש כאן יציאת רוב בבת אחת. אבל כשחתך כל עבר כשיצא, שכל עבר ועבר נסתלק מן העובר כשחתכו, גם לרב, אין יציאת רוב עובר בבת אחת, ובזה יש להסתפק אם רוב זה נחשב לידה לעובר. מנסה הגמרא לפשוט את הספק תשמה ובושמה ראיה, לפשוט את הספק ממשנתנו, שנינו בזה הכלל, כל דבר שהוא חלק מגופה של הבהמה שנחתך ונשאר בתוכה בשעת שחיטה, אסור, ודבר שאינה מגופה, כגון העובר ועיבריו, מותר באכילה בשחיטת הבהמה. מבררת הגמרא מה שנאמר במשנה שאין גופה, מותר להטוי אימי, איזה ריבוי באה משנתנו לרבות בכלל הזה, שהם לאתר עבר העובר שחתך ואשיר במאה, הרי כבר נכתב במשנה, חותך מעובר שבמאה, מותר באכילה. לאו להטויי, כאי גוונה, האם אין הכוונה לרבות אופן זה שיצא רוב העובר, באופן שהוציא עבר וחתכו, ושוב הוציא עבר וחתכו, עד שישלימו לרובו, שמותר המיעוט שנשאר במאי הבהמה, בשחיטת הבהמה. משום שבשביל להיחשב לידה צריך שיצא רוב העובר בבת אחת, וכיוון שיצא כל עבר בנפרד ונחתך, אינם מצטרפים יחד להיחשב לידה. אם כן, נפשט הספק השני להתר באופן שחתך את האיברים שיצאו, וכל שכן אם לא חתך את האיברים אלא חזרו לתוך מאה, שהעובר מותר. ומה הכוונה שנפשט הספק השני? כיוון שהספק השני היה באם תמצא לומר שחזרה מועילה כשהוציא עבר עבר והחזירו עד שהוציא את רוב האיברים. אם כן, אם נפשט הספק בחתך שהוולד אינו כילוד, כל שכן שבספק הראשון שלא חתך את האיברים אינו כילוד, ומותרים האיברים שבמאה בשחיטת האם. וזהו לדעה שאין לידה לאיברים. ואילו לדעה שיש לידה לאיברים, העובר אסור. דוחה הגמרא ואומרת לא, אין כוונת המשנה לרבות דין יצא רוב עובר מחותך, אלא אפילו יצא כשהוא שלם ככל בן פקוע. וכוונתה להטויה היא לרבות קלות, ולד של פרה אשר אין פרסותיו סדוקות, הנמצא במעי פרה שנשחטה, שחיטת האם מתירה אותה באכילה. החידוש הזה נצרח דווקא עליבא דרבי שמעון, לשיטת רבי שמעון. לאף על גב דאמר רבי שמעון במסכת בכורות דו עמוד ב', קלות בן פרה אסור באכילה, אבל אני מילי איכד יצא לאוויר העולם, דברים אילו רק כאשר הוא נולד, אבל אם הוא עדיין נמצא בתוך מעי אמו כשנשחטה, ונמצא הקלות הזה בתוכה, שרי הוא מותר באכילה. ואת הדין הזה חידשה המשנה באומרה, שאינה מגופה מותר. נמצא למסקנה, כיוון שנדחתה הראיה, שהספקות הללו נשארו בעינם. ופסקו הרשב"א והראש בספק הראשון בהוציא איבריו והחזירם, שאינו כילוד ומותר מה שבפנים בשחיטת האם, משום שההלכה, כשיטת אם תמצא לומר, ובספק השני בחתך, כיוון שהוא ספק דאורייתא, דינו לחומרא, שמא נחשב כילוד, ואין האיברים שבפנים נתרים בשחיטת האם. אבל לשיטת רש"י שההלכה כרב, שיש לידה לאיברים משום שנדחה רבי יוחנן, אם כן הספק הראשון אינו להלכה, וודאי שאסור מה שבפנים. דנה הגמרא בגדרי מחיצת העובר, האם יכולה מחיצת העובר להיחשב כמחיצת האם. באי רב חנניה, הסתפק רב חנניה. הוציא עובר של בהמת שלמים את ידו ממעי הבהמה בשעת שחיטתה, כשהוא נמצא בתוך חומות העזרה של בית המקדש, מהו? האם נאמר מיגו דאווי מחיצה לגבי קודשים, אווי נמי לגבי דאי? האם נאמר מתוך שחומת העזרה יש לדין מחיצה לגבי שחיטת קודשים, כלומר שמקום שחיטתם הוא בעזרה וחומת העזרה היא המחיצה המתירה אותם, שאף קודשים קלים נשחטים בעזרה בלבד ונאכלים בכל ירושלים? אז תהיה גם כן מחיצה לגבי דין עבר היוצא שייחשב כנמצא תוך מחיצתו, ולמרות שיצא ממחיצות הרחם, מותר העבר בשחיטתה. או דילמה לגבי דהי לאו מחיצאי, דמחיצת עובר אימוי. או שמה לגבי דין העבר היוצא, אין לזה שם מחיצה, כי רק רחם אימו נחשב למחיצה בכדי להתירו בשחיטת האם ולא מחיצת העזרה. אמר לה אביי, אמר אביי לרב חנניה, עד שאתה מסתפק על בהמת קודשים שהוציאה ידה בעזרה עם חומת העזרה נחשבת למחיצה לגבי עבר היוצא, ותיבאי אליך, היה לך להסתפק בבהמת קודשים קלים כגון שלמים, שהוציאה עובר ידו בירושלים והחזירו, והכניסה לעזרה ושחטה שם. כלומר, אביי הבין שהיה פשוט לרב חנניה שחומת ירושלים אינה מחיצה, וכל ספקו זה דווקא בעזרה, מפני שהיא מחיצה חשובה שמותר גם לשחוט בה קודשים. ולכן שואל אביי, הרי גם בחומת ירושלים אפשר להסתפק עם מחיצה, כיוון שעל כל פנים מחיצה לעניין אכילה. ונשאלת השאלה, הרי גם ספקו של רב חנניה זה בשלמים שהם קודשים קלים. אם כן, היה לאביי לומר ותיבאי לך בירושלים, מתרץ המשמרות כהונה שממה שרב חנניה נקט בעזרה, סבור היה אביי שהוא הסתפק בקודשי קודשים. אבל באמת רב חנניה דיבר בקודשים קלים, והוא נקט בעזרה משום שאילו מחיצות חשובות יותר. ואילו בחוסן ישועות הוא כותב מחמת הקושייה הזו, שכן רב חנניה דיבר בחטאת שהיא קודשי קודשים. ומדובר שלא קלו חודשיו של העובר, שאז אין דינו למיטה, כמבואר במסכת תמורה דף חפי עמוד ב'. אם כן, חוזרים עוד פעם אל שאלתו של אביי, ששואלת רב חנניה, עד שאתה מסתפק על בהמת קודשים שהוציאה ידה בעזרה עם חומת העזרה נחשבת למחיצה לגבי עבר יוצא, היה לך להסתפק בבהמת קודשים קלים כגון שלמים שהוציאה עובר ידו בירושלים והחזירו, והכניסה לעזרה ושחטה שם. ולרב הסובר שיש לידה לאיברים ולא מועילה חזרה, יש להסתפק עם חומת ירושלים המועילה לאכילת קודשים קלים, תהווה מחיצה גם לעבר היוצא שלא יהיה בכלל בשר בשדה שאסרה התורה, או שאינה מחיצה. רש"י מוסיף ואומר שאין להעמיד את הספק בהוציא העובר ידו בירושלים ושחט שם את אמו, שהיא בהמת שלמים, שאם כן, גם הבהמה אסורה באכילה, מדין שחוטי חוץ, שהרי מקום שחיטתה הוא בעזרה רק. אלא מוסיף הבאי ואומר, בקודשים קלים בירושלים, מה איתם הלא כמיבאי לך? מה הטעם שאינך מסתפק כלל, משום שפשוט לך דמחיצת עובר, אמו הוא. המחיצה לגבי עובר, זה דווקא האמא שלו ולחומות ירושלים. החנמי גם כאן לגבי חומת העזרה, ודאי שמחיצת עובר היחידה שמועילה להתירו, אמו הוא. זה המחיצה של אמו, ולא חומת העזרה. למדנו שבהמה ניתרת באכילה בשחיטת שני הסימנים שהם הקנה והוושת, או רובם של שני הסימנים שנשחטו. כמבואר במשנה ליל בדף זך עמוד א'. וכמן בדף עין דלת עמוד א' מבואר בדעת חכמים, שאף אם העבר היוצא מגוף הבהמה אסור באכילה, אך השחיטה מטהרתו מדי תומת עבר מן החי שתומתו כתומת נבילה. דנה הגמרא בעניין הזה. באי אילפה הסתפק אילפה אם הוציא עובר את ידו בשעת השחיטה בין שחיטת סימן ראשון לסימן שני מהו. והיינו, זה ודאי שהעבר היוצא אסור באכילה, כיוון שלא היה במשך כל השחיטה בתוך מאי הבהמה ולא נכלל בהיתר שחיטתה לאכילה. ונמצא שיש הבדל בחלות ההיתר של כל סימן. הסימן הראשון הועיל לעבר גם להתירו באכילה וגם לתארו מדי נבילה, כיוון שנשחט הסימן, העבר היה בתוך מאיה. אבל סימן שני אינו מועיל לעבר אלא לתארו מתומת נבילה, שהרי סימן זה נשחט אחרי שהוציא את ידו. ולכן הסתפק אילפה, מי מצטרף סימן ראשון שהועיל גם לאכילה לסימן שני, לתהרי לתהרו מדי נבילה, הועיל ולעניין תהרה הם שווים, או לא הצטרפו לגבי עבר היוצא אפילו לתהרו מדי נבילה. זאת משום שכלפי העבר יש חילוק בין הסימנים. הראשון הועיל לשני הדברים והשני הועיל רק לאחד. ושני דברים שונים אינם מצטרפים, אם כן נמצא, שאין כאן שחיטה שלימה לתהרו. כלומר, יש כאן שני חצאי שחיטה לעניין תהרה, אבל אין שחיטה שלימה לפי שהם חלוקים בעניינם. וכותב התפארת יעקב שבאופן ההפוך שהסימן הראשון הועיל רק לתהרה והשני הועיל גם לאכילה, ודאי שמצטרפים. שכיוון שהראשון בא רק לתאר את העבר, גם השני לא בא להתיר באכילה, אלא רק לתאר שאין הבהמה ניתרת, אלא בשני סימנים. פושטת הגמרא אמר רבה, הרי קל וחומר הוא. אם הועיל לו סימן ראשון לסימן שני להתירו באכילה, אם הועיל הסימן הראשון להצטרף לסימן השני להתיר את הבהמה והעובר חוץ מן העבר באכילה, וההבדל בין דיני הסימנים אינו גורם שלא יצטרפו זה לזה ולומר, ששחיטת כל סימן היא שחיטה נפרדת, אלא ודאי ששניהם נחשבים שחיטה אחת, האם לא מאותו טעם לא יועיל לו לעבר לתארי מדי נבילה? שכיוון שאינם שחיטה חלוקה, ממילא הרי הם מצטרפים גם לתאר את העבר מתומת נבילה. מסתפקת הגמרא עוד בעניין עבר היוצא מגוף הבהמה. באי רבי ירמיה, הסתפק רבי ירמיה מהו לחוש לזרו, כלומר, עובר בן 9 חודשים שהוציא את ידו כשנשחטה אמו, והוא הותר כדין בן פקועה והיד אסורה משום יוצא. אחר שהוציאו חי ממאי אמו, גדל ובעל בהמה והוליד. מה דין הוולד? האם מייחסים את זרו אליו, שכל דיניו חלים גם על הוולד וגם ידו של הוולד אסורה באכילה כדין יוצא? או לא? מברר את הגמרא אי חידמי. במה מדובר? אילי מדעזל הבאמה מעלייתה, אם נאמר שהלך אותו בן פקוע ובעל באמה רגילה שטעונה שחיטה, ונידון הספק הוא מדינו של עבר הוולד הנולד מהם, האם אסור כעבר אביו, או לא? אם כך נשאלת השאלה, מה עיריה היא? מדוע הסתפק רב ירמיה לאסור דווקא כשאב הוא בן פקוע שהוציא את ידו? דעית לי שיש בו איסור יוצא, הרי אפילו בבן פקוע דעלמה, בן פקוע רגיל שלא הוציא את ידו בשעת השחיטה, נמי גם כן יש לחוש לזרו ולאוסרו. דאמר רב משרשיה, לדברי האומר, לדברי חנניה האומר לקמן בדף ע"ח עמוד ב', חוששים לזרע אב, דהיינו שכל ולד אין מהותו נקבעת רק לפי אמו, אלא גם אחר אביו הולכים, וחלים דיני האב על הוולד, אם כן בן פקוע שמותר באכילה בלא שחיטה, אבא על בהמה מעלייתה, אבא על בהמה שטעונה שחיטה, הוולד שיוולד מהם אין לו תקנה, משום שמצד אמו הוא צריך שחיטה ומצד אביו הוא כשחוט, ולכן נחשבים סימני הוולד כאילו חציים שחוטים ואינם קרויים סימנים, ולכן אי אפשר לשוחטו ואין לו תקנה. אם כן, אין מקום לספקו של רבי ירמיה, שהרי בין כך ובין כך, ולד זה אסור. ואין לומר שרבי ירמיה יסתפק לדעה שסוברת שאין חוששים לזרע אב, שהרי אם כן פשוט שהוולד מותר. לפיכך מעמידה הגמרא את ספקו של רבי ירמיה באופן אחר. לא צריכה, לא הוצרח רב ירמיה לדון אם חוששים לזרעו, אלא באופן דה בן פקוע, אזל הבן פקוע דקוותי. בעל בת פקוע שכמותו, ולכן הוולד מצד עצמו אינו צריך שחיטה, כיוון ששני הוריו אינם טעונים שחיטה. אבל העבר היוצא של אביו לא אותר בשחיטה, ומצד זה אבלה טעון שחיטה. ובזה יסתפק רב ירמי המים, מה דינו של הוולד? האם נאמר שעבר מוליד עבר? שכל עבר של האב גורם להוליד עבר בדמותו בוולד? אם כן, העבר של הוולד לבדו טעון שחיטה ואי אפשר לשוחתו, שהרי העובר עצמו כבר כשחוט, ובעבר עצמו אין סימנים ואינו ראוי לשחיטה. ולכן, חתיך לי ושערי, יחתוך את העבר ושאר הוולד מותר, או דילמה מבל בזרי. או שמה כוח ההולדה התמון בזרע מעורב מכל עברי האב, ואם כן העבר היוצא של האב מעורב בכל הוולד וכולו אסור. דוחה הגמרא ואומרת, הדר אמר, חזרה הגמרא ואמרה שאין מקום להעמיד בכך את הספק, שפשיטה דמבל בלזרי. ברור שכוח ההולדה התמון בזרע מעורב מכל עברי האב. ואם המציאות היא שעבר מוליד עבר, אם כן אב סומה, אב עיוור יוליד סומה, וקטע שנקטע רגלו יוליד קטע. ואנו רואים שאין לבנים את המום של אבותיהם, אלא פשיטה דמבל בלזרי. ברור שכוח ההולדה תמון בזרע, מעורב מכל עברי האב. ולא ייתכן שבזה יסתפק רב ירמיה. ואחי כמי בא אלי, וכך יסתפק רב ירמיה, הרי כל בהמה בהלמה, וחיליו מכוח חיל ודם של אורי הקאטיה, היא באה, שכוח ההולדה של האב והאם נובעים מכל עבריהם, וגם מהחיל והאדם שבהם. ומכל מקום שריה, הוולד מותר, ואינו אסור מחמת החיל והאדם. החנמי, גם כאן, כשיש באב גם איסור יוצא, לא שנה, אין הדין שונה, והוולד מותר, או דילמה, או שמה נאמר, תרי איסורי אמרינן, בשני איסורים של חיל ודם, אנחנו אומרים שחידשה התורה שהוולד מותר. אבל תלתה, כשיש שלושה איסורים, היינו שגם איסור יוצא נוסף לחיל ודם, לא אמרינן, אנחנו לא אומרים שמותר, שמניין לנו לחדש שהתירה התורה גם באופן הזה. מבררת הגמרא, ולמן, לפי מי שייך להעמיד שיהיו שלושה איסורים ביחד. אילה רבי מאיר, אם לשיטת רבי מאיר, הרי לדעתו איסור חיל ודם איקה, יש בבן פקועה כמבואר בסמוך, אבל איסור יוצא לקה, אין בו. כיוון שסבר רבי מאיר לקמן בדף עין דלת עמוד א', שבן תשעה חודשים הנמצא במעי אמו שנשחטה, אינו ניתר בשחיטתה וטעון שחיטה בפני עצמו, ואם כן, אין כאן עבר היוצא חוץ למחיצתו, משום שאימו אינה מחיצה בשבילו, שאינה מתירתו, והרי הוא כשאר בהמה. אם כן, לרבי מאיר בבן פקועה, בין תשעה חודשים הראוי להוליד, אין אפשרות שיהיו שלושה איסורים יחד. והיא לרבי יהודה, אם הספק הוא לפי שיטת רבי יהודה, בין מחלוקתו של רבי מאיר בכל השס, כאמור במסכת עירובין דף ממבב עמוד ב', אם כן איסור יוצא איקה, יש איסור יוצא מחמת שהוא סובר שגם בין תשעה חודשים ניתר בשחיטת אמו, ואימו היא מחיצתו, אבל איסור חילב, לקה. אין דתנן, צריך לגרוס פה דתניה, שנינו בברייתא לקמן בדף צדי ב' עמוד ב', איסור גיד אנשה נוהג בשליל, דהיינו בבן פקועה, ואף חלבו אסור. דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר, אין נוהג איסור גיד אנשה בשליל וחלבו מותר. ואם כן, גם לרבי יהודה אין אפשרות שיהיו שלושה איסורים יחד. ואי אפשר לבאר שספקו של רבי ירמיה הוא, האם התירה התורה שלושה איסורים? מסיקה הגמרא בעניין הזה, אלא ודאי כל מכוח לא אמרינן דשרי. אין לנו אומרים שיעשר דבר הבא מכוח איסור, אלא הוא מותר, ולכן אף כשיש איסור עבר היוצא באב, אין לחשוש לו בוולד. ולמרות שוודאי האב גרם להיווצרות הוולד, אבל האיסורים שבאב אינם חלים גם על זרו, שאיסורים שאינם במהותו של האב לא עוברים לוולדות. ומפני כך מבארת הגמרא את ספקו של רב ירמיה באופן אחר. וספקו של רב ירמיה מהו לחוש לזרו, אחי כמי בא אלי, כך הוא הסתפק. נקיבה שהיא בת פקועה ויש בה איסור יוצא. מהו לגמוע את חלבו של זו? האם הוא אסור או לא? והלשון מהו לחוש לזרו שאמר רב ירמיה, זה משום שמדובר בנקבה שילדה, שהרי אין בא לה חלב עד שהיא יולדת. שהרי חלב של כל בהמה דהלמה, וכי לא כעבר מן החי דמי? האם הוא לא דומה לעבר מן החי, שהרי החלב נוצר מהחי, ובכל זאת החלב שרי, מותר בשתייה, אי נמי. גם בבת פקועה זו שיש לה איסור יוצא לא שנה, אין הדין שונה והחלב שלה מותר, למרות שהחלב נוצר מבהמה שיש בה איסור יוצא, עוד דילמה או שמה נאמר, הטעם איתלי תקנתי לאיסורי בשחיטה, שם בכל בהמה יש תקנה לאיסור עבר מן החי שבא על ידי שחיטה ולכן החלב שלה מותר, אבל אחר כאן בבהמה שיש בה איסור עבר היוצא, לאיתלי תקנתי לאיסורי, אין תקנה לאיסור יוצא בשחיטה, אם כן, שם החלבה, החלב שלה אסור, משום שנחשב שהחלב נמשך ונוצר, מן האיסור. מסיקה הגמרא תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק כי היא לא נפשטה, תיקו בראשי תיבות, תשבי. הלא הוא אליהו הנביא שיבוא במהרה ויבשר לנו על הגאולה, הוא גם יתרץ לנו את כל הקושיות והאיבעיות שאנו נתקלים בהם במהלך הסוגיות במסכתות של השס. מביאה הגמרא את מקור היתר של בן פקוע בשחיטת אמו. מבואר במשנה שפתחה את הפרק הרביעי במסכתנו, לעיל בדף סמכת עמוד א', חותך מעובר שבמאה איברים ואשירם בתוך מאה ושחטה, מותרים האיברים באכילה כעובר עצמו. שואלת הגמרא מנהלן, מניין שהעובר ואיבריו החתוכים הותרו באכילה בלא שחיטה, אם נמצאו במאי הבהמה בשעה שנשחטה? משיבה הגמרא דכתיב נאמר בספר דברים פרק י' פסוק ו', וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע שתי פרסות מעלת גירה בבהמה, אותה תוכלו. כיוון שהמילה בבהמה מיותרת, שכבר הוזכר בתחילת הפסוק בהמה, סומכים בהמה הראשון למילה בבהמה האחרון, וכאילו נכתב בהמה בבהמה תוכלו, לרבות את הוולד, היינו שוולד שהוא בהמה, כאשר הוא בתוך הבהמה, כלומר במעימו תוכלוהו. מקשה הגמרא אל המעטה, שאף לעובר יש שם בהמה, אם כן ימירו בו. נאמר בתורה לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע או רע בטוב, אם אמר ימיר בהמה בבהמה, והיה הוא ותמורתו יהיה קודש. דהיינו, יש איסור להעביר את הקדושה מבהמת הקודש לחולין, והיינו שמעמידים זו לצד זו, ואומר הבן אדם, בהמה זו החולין, תהיה תמורת בהמה זו הקודשים, וכוונתו להעביר את הקדושה לחולין ולהוציא את הבהמה הקדושה לחולין. ואם עבר והמיר, עבר על האיסור וכן המיר, הוא ותמורתו יהיה קודש, ששניהם קדושים, ואין הראשונה יוצאת מקדושתה. אם כן, אם המיר בהמת חולין בעובר של הקודשים, תחול האמרה ותתקדש בהמת החולין. כלומר, שהעמיד בהמת חולין לצד בהמת קודשים מעוברת, ואמר תהה, בהמת חולין זו תמורת העובר שבמאי בהמת קודשים זו, שאף שנאמר בתורה בדיני תמורה, ואם אמר ימיר בהמה בי והמה, גם העובר נקרא בהמה. עלה מתנן מדוע שנינו במשנה במסכת תמורה דף י' עמוד א', אין ממירין, אין חלה התמורה לא כשממיר איברין בעוברין, שאמר עבר בהמת חולין זו תמורה, תחת עובר בהמת קודשים זו, ולא עוברין באיברין, שאמר עובר בהמת חולין זו תמורה, ברגלה של בהמת קודשים זו, וכן לא איברין ועוברין של חולין, בשלימין, בבהמה שלימה של קודשים, ולא שלימין של חולין בהן באיברים או עוברים של קודשים, שכל אלה יתמעטו, ממה שמוזכר בתורה לגבי תמורה, את המילה בהמה, ואיברים ועוברים אין עליהם שם בהמה. מכוח הקושייה הזו חוזרת הגמרא מן הלימוד הזה ולומדת היתר בן פקוע באופן אחר. אלא אכן עובר אינו בהמה, והלימוד מהפסוק הוא, אמר קרא, אמרה התורה, וכל בהמה בבהמה אותה, תוכלו. המילה כל, ממנה לומדים לרבות את הוולד, שמשמעות הפסוק שכל מה שתמצאו בבהמה תוכלו, ולא צריך שיהיה שם בהמה לעובר כדי להתירו. וכבר הזכרנו שיש חקירה באחרונים בגדר היתר של בן פקוע, יש שאמרו משום ששחיטת סימני האם נחשב כאילו שנשחטו סימני העובר ולכן מותר כמו כל בהמה שנשחטה, ויש שאמרו שלא נחשב כאילו נחתכו סימני העובר, אלא גזירת הכתוב היא שכל מה שנמצא בתוך הבהמה מותר בשחיטת האם. יש שנקטו צד שלישי ופרשו שאין הכוונה שסימני העובר נחשבים כשחוטים, אלא יש על העובר דין שחוט משום שהוא נחשב כעבר מעברי הבהמה, וכמו שעל רגלה יש דין שחוט, כך גם העובר נחשב שחוט. מקשה הגמרא יחי, אם כך שכל מה שנמצא במאה הותר, אפילו חותך מן התחול ומן הכליות של האם עצמה ומשאירם במאה, נמי, גם כן היו מותרים בשחיטתה כיוון שהם בכלל הנאמר בפסוק כל בבהמה. עלה מתנן מדוע שנינו במשנתנו לילה בדף סמכת עמוד א', חותך מן העובר שבמאה האיברים ומשאירם בתוכה מותר באכילה, אבל אם חותך מן התחול ומן הכליות של הבהמה של האם, אסור באכילה. מתרץ את הגמרא, אמר קרא, נאמר בפסוק הזה, אותה תוכלו. משמע שרק כשהבהמה שלימה, אכול כל מה שנמצא בתוכה, ולא כשהיא חסרה. שאם הנמצא בתוכה הם איברים שנחתכו ממנה והיא חסרה, לא תאכל את הנמצא בה. אבל העובר מותר משום שנתרבה מהמילים כל בהמה שניתר בשחיטתה. חוזרת הגמרא להקשות מדין אחר. אלא מעטה שכל שאין גופה נתרבה מהמילים כל בבהמה, ואף כשאין עליו שם בהמה, אם כן השוחט את הבהמה ומצא בעובר שדמותו כדמות יונה שאין לה פרסות כבהמה, תשטר יהיה מותר. הלמה מדוע אמר רבי יוחנן השוחט את הבהמה ומצא בדמות יונה אסור באכילה? מתרץ את הגמרא בעין הפרסות ולקה. צריך עובר שיש לו שתי פרסות כדי להתירו במעי אמו, שכן משמע לשון הפסוק, וכל שתי פרסות מעלת גרה בבהמה אותה תוכלו, ודמות יונה שאין לה פרסות, אסורה. בדעת התוספות, לאל בדף סמכתת עמוד א' דיבור מתחילה למה? בכוונת הגמרא שהתורה יתירה את אותו אמין הנמצא במעי הבהמה, שאילו היה יוצא לאוויר העולם היה ראוי להיות מותר, והיינו שהוא עתיד להתקיים ויש במינו פרסות, אבל דמות יונה זה מין שאינו מתקיים ואסור גם כשיוולד, ולכן אינו בכלל היתר. ולכן כתבו התוספות שמין בהמה שיש לה רגלי יונה או אין לה רגליים כלל, לא התמעטה מהפסוק והיא מותרת. אז בפשטות משמע בגמרא שהדרשה זו נצרכת רק אם היתר בן פקועה נלמד מהמילים כל בבהמה, שאז יש טעם להתיר יונה שאף היא בכלל כל בבהמה. לכן בא הפסוק פרסות לאסור יונה. אבל אם למדים את היתר של בן פקועה מבהמה בבהמה, אין צורך לדרשה של פרסות למעט יונה, כיוון שאינה קרויה בהמה. מוסיפה הגמרא להקשות אל המעטה, שצריך העובר להיות בעל שתי פרסות כדי להתירו בשחיטת אמו, אם כן עובר קלות שאין פרסותיו סדוקות לשניים הנמצא במאי פרה אחר שחיטתה, ליצר צריך להיעשר, כיוון שיש לו רק פרסה אחת, והרי למדנו לאל בדף סמכת עמוד ב' שקלות במאי פרה מותר באכילה, ואפילו לרבי שמעון שאסר קלות, זה רק כשיצא לאוויר העולם. תרץ את הגמרא, תנא דבי רבי ישמעאל ברבי שמעון בן יוחאי, מצינו משנה מדרשו של רבי ישמעאל בשם תלמידי רבי שמעון בר יוחאי, פרסה בבהמה תוכלו, כלומר, נאמר בפסוק פרסה ולא פרסות, כלומר, לך כל הנמצא בבהמה תוכלו, בין אם יש לו פרסה ובין אם יש לו פרסות, ולכן קלות במאי פרה מותר, כי יש לו פרסה, אבל לדמות יונה אין לו פרסה ולא פרסות, ולכן היא אסורה. למסקנת הגמרא שלא צריך פרסות בעובר, אלא אפילו פרסה כשרה, אף שאינה סימן כשרות בבהמה, אם כן גם אין צריך מעלה גרה. מה שכתב רשי שצריך שיהיה מעלה גרה, זהו רק לפי האב האמינה שצריך סימן תארה גמור של פרסות חלוקות, ולכן צריך גם שיהיה מעלה גרה. בתחילת הסוגיה הביאה הגמרא שצורת דרשת הפסוק להתיר בן פקועה הוא מבהמה בבהמה תוכלו, ללמד שבהמה שנמצאת בתוך בהמה מותרת בשחיטתה, אבל הגמרא דחתה זאת, משום שאם כן נמצא שעובר קרוי בהמה, ואילו לגבי תמורה שנינו, שאין ממירים בעוברים לפי שאינם קרויים בהמה. ואילו התורה אמרה, ואם אמיר ימיר בהמה בבהמה. ויהיה עכשיו הגמרא דעה שאכן הדרשה היא בהמה בבהמה, ומיישבת את הקושייה ממסכת תמורה. רב שימי ברשי אמר לעולם כדי כאמרת מעיקרה, כמו שאמרת בתחילה שלומדים, מבהמה בבהמה וממילה עובר קרוי בהמה. ודקקשי עליך מה שהוקשה לך, אם כן מדוע אין ממירים בעוברים? מדוע לא חל דין ואיסור המרה גם לגבי עוברים? יש לתרץ שאכן אינו משום שהעובר לא נקרא בהמה, אלא המני, מי הוא התנה של המשנה במסכת תמורה שאמר שאין ממירין? רבי שמעוני, שיטת רבי שמעון דמקיש שסובר שיש עקש של תמורה למעשר בהמה. ומה הוא מעשר בהמה? נאמר בתורה בספר ויקרא פרק זך פסוק ל"ב, בכל מעשר בקר וצאן כל אשר יעבור תחת השבט, העשירי יהיה קודש להשם. ובמסכת בכורות, דף נ"ח עמוד ב' מבואר, כיצד מעשרים, מכניס הבהמות לדיר ועושה להם פתח קטן שלא יהיו יכולים לצאת שניים בבת אחת, ומונה אותם, ואת העשירי שיצא, מכה בשבט במכה לצבוע בסקרה בצבע, כדי שיצבע ויהיה ניכר שהוא המעשר, ואומר, הרי זה מעשר והרי הוא קדוש, וצריך להקריבו, ובשרון נאכל לבעלים בירושלים, כשאר קודשים קלים, ואין לכהנים בו כלום, ואם הוא בעל מום, אוכלים אותו בתומה בכל מקום. מעשר בהמה הוא גם בהמת קודשים, והוא בכלל כל הקודשים שאסרה התורה לאמירם בחולין. אם כן קשה, למה צריכה התורה לפרש שוב במעשר בהמה? לא יבקר בין טוב לרע ולא ימירנו, לכן דרש רבי שמעון במסכת תמורה, שבה כתוב להקיש תמורה בכל הקודשים למעשר בהמה. שכמו שמעשר בהמה הוא קורבן יחיד, כי בהמת השותפים פטורה ממעשר, כך תמורה שייכת רק בקורבן יחיד ולא בציבור. וכמו שמעשר בהמה ראוי למזבח ולא לבדק הבית, כך תמורה אינה בקודשי בדק הבית. אם כן ההיקש הוא שאין תמורה בקורבן ציבור ואין תמורה בקודשי בדק הבית, וכך ילמד גם בענייננו. מה מעשר בהמה אינו נוהג באיברים ועוברים, כיוון שצריך שיוכלו לעבור תחת השבט, ואיברים ועוברים אינם יכולים להלך, אף תמורה אינה נוהגת באיברים ועוברים. אבל למי שחולק על רבי שמעון וסבר שלא הוקש תרומה למעשר, אכן אפשר להמיר בעוברים לפי שהם קרויים בהמה. רב שימי מוכיח כדבריו שהתנא של המשנה במסכת תמורה הוא רבי שמעון. הוא אינה תאמרה מניין לך לומר שהתנא קמה של המשנה בתמורה זה אכן רבי שמעון. דתנן שנינו בהמשך המשנה במסכת תמורה דף יהודה עמוד א' שרבי יוסי חולק על תנא קמא וסובר שאפשר להמיר איברים בבהמה, ומבאר רבי יוסי את טעמו. אמר רבי יוסי לתנא קמא שאמר שאין ממירים איברים, ולא אתה מודה לי במוקדשים במקדיש בתחילה בהמת חולין, כלומר לא שעשה תמורה על בהמה אחרת, אלא הקדישה תחילה, שהאומר רגלה של בהמה זו תהא עולה, שהבהמה כולה עולה ולא רק הרגל שהקדיש. אם כן, אף בתמורה תודה לי שהדין כך, כשיומר רגל של בהמת חולין זו תחת בהמת קודש זו, תהא בהמת החולין כולה קדושה, בתמורה תחתיה. ומברר את הגמרא למען כמה הדר לי, למי ישיב רבי יוסי? כלומר, מי הוא תנא קמא שרבי יוסי טען כנגדו? אילה אם האם נאמר שדבריו נאמרו לרבי מאיר ורבי יהודה, שהרי סתם משנה רבי מאיר ומסתבר שתנא קמא הוא רבי מאיר. אם כן, כיצד אמר רבי יוסי שתנא קמא מודה לו במוקדשים שהמקדיש את הרגל קדשה כולה? מאית להו אי סברה וכי רבי מאיר ורבי יהודה מודים לסברה הזו? והתניא הרי שנינו בברייתא במסכת מורד אף י"א עמוד ב', יכול היית לומר שהאומר רגלה של זו תהא עולה, אכן תהא כולה עולה ולא רק הרגל? תלמוד לומר מלמדנו הכתוב לגבי המקדיש קורבן, ספר ויקרא פרק זך פסוק ט', ואין בהמה אשר יקריבו ממנה קורבן להשם, כל אשר ייתן ממנו להשם יהיה קודש. דרשו חכמים שמשמעות הכתוב ממנו קודש, שרק העבר שהקדיש ממנו הוא קודש, ולא כולו קודש. שואלת הברייתא, כיוון שאין הבהמה קדושה כולה, ואי אפשר להקריבה כך משום שרובה חולין, יכול היית לומר שתייצא הבהמה לחולין כשיבדו את העבר, וכמו שכשפודים בהמה הקדושה בקדושה דמים בלבד? תלמוד לומר, נאמר בפסוק, היא יהיה, בהווייתה תהא, העבר יישאר בקדושתו. כיוון שהוא קדוש בקדושת הגוף, אינו יוצא לחולין. ובארת הגמרא, הכיצד? כיצד יעשה? תימחר לצורכי עולות לאדם אחר שרוצה להביא עולה, ודמיה לחולין ואין בהם קדושה, חוץ מדמי העבר הקדוש שבא, שלא יוכל ליטול דמים עליו, כיוון שאינו שלו, שהרי קדישו ושייך לגבוה. אלו הם דברי רבי מאיר ורבי יהודה. רבי יוסי ורבי שמעון אומרים, מיני לא אומר רגלה של זו תהא עולה שתהא בהמה כולה עולה? תלמוד לומר, היא יהיה, כיוון שתיבה זו מיותרת שהייתה התורה יכולה לכתוב כל אשר ייתן ממנו להשם קודש, אלא לומדים ממנו לרבות את כולה, שאף אם נתן להשם רק ממנו, כלומר מקצתה, יהיה כולה קודש. מבואר בברייתא של רבי מאיר ורבי יהודה, אינה בהמה כולה קדושה אלא רק העבר שהקדיש, ולכן מסיימת הגמרא את ההוכחה, אם כן למן, למי טוען רבי יוסי, שכשם שאתה מודה לי במוקדשים, תודה בתמורה? היא לרבי מאיר ורבי יהודה, מאית להו אי סברה וכי הם מודים לסברה הזו במוקדשים, הרי הוכחנו בברייתא שהם לא מודים לדין הזה. אלא לה ולה ודאי שרבי יוסי טען את טענתו לרבי שמעון, שהוא סובר כמותו בברייתא. ונמצא שיש הוכחה מדברי רבי יוסי, שהתנא קמא של המשנה הוא רבי שמעון. וכיוון שמצינו שלדעת רבי שמעון מקישים תמורה למעשר, יש לומר שאף כאן טעמו שאין ממירים באיברים ועוברים זה משום היקש הזה. כשם שמעשר בהמה לא נוהג באיברים ועוברים, כמו שהתבהר, ונמצא שהסיבה שאין ממירים אינה בגלל שעובר אינו נקרא בהמה. ולכן אפשר ללמוד שיתר בן פקועה נדרש מהמילים בהמה בי והמה. דוחה הגמרא את ההוכחה ואומרת, לא, אין להוכיח מטענתו של רבי יוסי שתנא קמא הוא רבי שמעון. כי יש לומר שתנא קמא הוא רבי מאיר או רבי יהודה. ולא מצינו שהקישו תמורה למעשר בהמה. אלא הטעם שאין ממירים זה משום שעוברים ועיוורים אינם קרויים בהמה. מה שאמר רבי יוסי ולא במוקדשים, האומר רגלה של זו עולה, אז כולה עולה, אין כוונתו לומר שתנא קמא מודה לו בהם, שהרי רבי מאיר ורבי יהודה סוברים שאין כולה עולה. אלא רבי יוסי טעם עד נפשי כאמר. רבי יוסי אמר את טענתו לפי שיטתו, וכך הוא אמר, הרי אני יודע מדרשת הכתוב, היא יהיה קודש, שבהקדש בתחילה, האומר רגלה של זו תהא עולה, הבהמה כולה עולה, ולכן גם בתמורה, האומר רגלה של זו תהא תמורה, הבהמה כולה תמורה. ואם כן, אין חיסרון בכך שעבר אינו קרוי בהמה, שהרי הבהמה כולה נהיית תמורה. הרי זה בכלל הפסוק, וימאמר ימיר, בהמה בי והמה. חיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף סמך ת' עמוד ב'. נאמר בתורה בספר שמות פרק י' ג' פסוק ב', קדש לי כל בכור פטר כל רחם מבני ישראל באדם ובבהמה, לי הוא. ובספר דברים פרק ת' ו' פסוק י' ת' נאמר, כל הבכור אשר יוולד בבקרך ובצונך, הזכר תקדיש להשם אלוקיך. והיינו, שכל זכר מבקר וצון הנולד ראשון לאמו, הרי הוא קדוש בקדושת בכור. ודרשו במסכת בכורות אף י"ט עמוד א' מלשון פטר רחם, שאפילו אם הוא זכר, אם יצתה נקבה לפניו, כיוון שאינו פטר רחם, אינו בכור. ומלשון בכור למדו שצריך שיהיה ולד ראשון לאמו. ולכן ביצא, אחרי ולד שיצא דרך דופן, אינו בכור, כיוון שאינו ראשון, אפילו שעכשיו הוא הראשון שפותח את הרחם. דינו של הבכור להינתן לכהנים, אם אין בו מום, דמו נזרק על גבי המזבח ומקטירים את אימורה, והבשר נחל לכהנים כדין קודשים קלים. וגם אם יש בו מום, ניתן לכהן והוא ממונו. אבל אינו קרב, אלא שוחטים אותו כחולין בכל מקום. לבית שמאי נחל לכהנים בלבד, ולבית הלל גם לישראל. ולרבי עקיבא גם לגוי. כמו כן, בזמן הזה שאין מזבח, ניתן הבחור לכהן, והכהן אוכלו כאשר ייפול בו מום. המשנה שלפנינו עוסקת בעניין בהמה המקשה לילד עובר שהוא בחור, האם מותר לחותכו קודם שיצא מן הרחם? אומרת המשנה בדף סמכתת עמוד ב', בהמה המבקרת, העומדת ללדת בפעם הראשונה, המקשה לילד, מחתך, מותר לחתוך את העובר עבר אחר עבר מיד ביציאתה מן הרחם, ומשליך לכלבים, שכל זמן שלא יצא רובו עדיין אינו קדוש, שקדושת בחור חלה משעה שנקרא ילוד, ויציאתם של עברים לחוד עדיין אינו ילוד. שנאמר, כל הבחור אשר יוולד שמשעת לידה הרי הוא קדוש. ואין בו איסור של מטיל מום בקודשים, משום שמותר להטיל מום בבחור קודם שיצא לאוויר העולם, אבל אם יצא ראשו ורובו דרך מרגלותיו, נחשב ולנולד, ואסור להטיל בו מום. אומרת המשנה, יצא רובו בבת אחת וחתכו, הרי זה ייקבר, שביציאת רובו הרי הוא נחשב ילוד, וחלה עליו קדושת בכורה, והרי הוא אסור בענה. ובשני האופנים הללו, בין שיצא עובר עבר עבר, ובין שיצא כאחת, מעתה בהמה יולדת זו נפטרת מן הבכורה, שאם תילד שוב, אין אבלת קדוש בקדושת בכורה, אלא הרי הוא חולין, שהרי אינו פטר רחם. ולדברי רשי גם ברישה, ביצא הראשון עבר עבר שמותר לחותכו, ומשום דאינו קדוש, נמצא שאינו חשוב ילוד, מכל מקום פטר את הרחם. זוהי המשנה שלנו בדף סמכתת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא מחלוקת מאימתי חלה קדושת בכור, והדין היוצא מן המחלוקת הזו. איתמר נאמר בבית המדרש, בהמה המבקרת שיצא שליש עובר בשעת הלידה ומחרו לעובד כוכבים, ובהמה טהורה של נוכרי פטורה מן הבכורה, ובשותפות נוכרי לדעת רב יהודה חייבת ולדעת חכמים פטורה, וכך היא הלכה כחכמים. אם כן, בהמה המבקרת שיצא שליש עובר בשעת הלידה ומחרו לעובד כוכבים וחזר ויצא עוד שליש אחר, ונמצא שיצא כבר רוב העובר שהיא שעה ראויה לחול קדושת בכורה, רבונה אומר, עובר זה קדוש בי בכורה, וקרב לגבי מזבח והרי הוא ניתן לכהן, אף על פי שטרם יציאת רובו מחר חלק ממנו לנוכרי. רבא אמר, אינו קדוש מחמת שותפות הנוכרי והרי הוא חולין. ומבאר את הגמרא את העמם. רבונה אמר קדוש משום דקסבר למפריע הוא קדוש, כלומר, אף שקדושת הבכור תלויה בלידה, ורק משעה שיצא רובו נחשב הוא כילוד, מכל מקום לאחר שיצא רובו הרי הוא נחשב כילוד וחל עליו קדושה כבר מתחילה. ואם כן, כיוון דנפק לירובי, כאשר יצא רוב העובר וראוי לחול עליו קדושת בכורה, הגלה ימילתה למפריע דמעיקר אב וקדוש. וברר הדבר למפריע שמתחילת יציאתו היה קדוש, ומי דזווין, לא כלום זווין, ומה שמחר לנוכרי זו אינה מחירה שכבר חלה קדושת הבכור קודם, ומשעה שחלה הקדושה אין לו חלק בו. אילו רבא אמר אינו קדוש טעמו הוא, משום דקסבר מכאן הוא להבא קדוש, והיינו שחלות הקדושה היא רק לאחר יציאת רובו. אבל בתחילת לידתו חולינו, נמצא שבשעה שיצא שליש עדיין ברשות הישראל היה למוכרו, כאילו במאי אמו שיכול למוכרו. ומאי דזווין שפיר זווין, ומה שמחר יפה מתקיים את המחירה. וכיוון שחלקו שייך לנוכרי, שוב לא יכולה לחול קדושת בכורה על בהמה ששותף בנוכרי, כמבואר במשנה במסכת בכורות דף י"ג עמוד א', שנאמר בפסוק, כי לי כל בכור ביום הקותי כל בכור בארץ מצרים, הקדשתי לי כל בכור בישראל, מאדם ועד בהמה, לי יהיו אני השם. דרשו חכמים במשנה בישראל ולא באחרים, ששותפות נוכרי פותרת. מביאה הגמרא מקרה נוסף שבו נחלקו רבונה ורבא, ומבארת שבשתי המחלוקות נחלקו באותה סברה. אומרת הגמרא, ואזדו לטעמיו, ודבר זה נאמרו לשיטתם. דאיתמר נאמר בבית המדרש, יצא שליש עובר דרך דופן האם על ידי שקרעו את קריסה בסמו בסכין, ובגמר הלידה נפתח רחמה ויצאו שני שלישי העובר האחרים דרך הרחם. רבונה אמר אינו קדוש, רבא אמר קדוש. ומבאר את הגמרא, רבונה אמר אינו קדוש, כי רבונה לטעמי הולך לשיטתו דאמר למפרע הקדוש, שמיד כאשר יוצא רובו של עובר הרי זה נחשב ילוד וחלה הקדושה מתחילתו. ורובה קמה ליתה ברחם, רוב הראשון של עובר זה היוצא לא יצא דרך הרחם שהוא הגורם המחייב מבכורה, אלא יצא דרך הדופן הפותר מבכורה. ומפני שלמפרע חלה הקדושה, היינו שזמן החיוב בבכורה מתחיל מתחילת הלידה, אם כן דווקא ברובו הראשון הוא מתקדש, ורוב זה לא יצא בחיוב אלא בפטור, ושוב לא חלה קדושת בכורה אחר כך ביציאת רוב העובר. ורבא אמר קדוש, כי רבא לטעמי הולך לשיטתו דאמר שבשעת יציאת רובו מכאן הוא לאבא הוא קדוש ולא למפרע, ויכולה לחול הקדושה ברוב שאחר כך, ואין צריך שתחול הקדושה מיד בתחילה. ורובה דרך רחם נפיק, ורוב העובר דיינו שני השלישים האחרונים יצא דרך הרחם, לכן קדוש בבכורה. וברבינו מאיר שמחה ביאר שכמו שמצינו לעניין תרומה שמרוח אקום פותר, בשלב שאילו היה אצל ישראל היה מתחייב שהמחייב שהוא מרוח הקרי צריך להיות ברשות ישראל, כך הוא לעניין קדושת בכור. סבר אבונה שלמפרי הקדוש, אם כן חל הקדושה עליו בשעה שיצא מקצתו הראשון. ולכן שעה זו קובעת שהיא צריכה להיות באופן המחייב. ולכן ביצא שליש דרך דופן פטור, כיוון שהחלק הראשון עד הרוב הוא הקובע את הקדושה. אבל רבא סבר שלאבא קדוש, אם כן הקדושה מתחילה אחר הרוב. לכן כשיצא דרך דופן, לא חשוב כאילו חל הפטור, כיוון שאין זה הזמן המחייב לרבא ויכול להתחייב על ידי הרוב שיצא אחר כך. מבארת הגמרא מדוע צריך להשמיע את מחלוקתם גם במקרה האחר, הרי למעשה שורש מחלוקתם אחד הוא. אומרת הגמרא וצריכה הגמרא להשמיענו שנחלקו בשני המקרים. מדוע? דיה שמוינן בה, אם היה משמיענו את מחלוקתם רק בזה במחר לנוכרי בלבד, הייתי אומר, בהקה אמר רבונה, דווקא בזה יחמיר רבונה לומר שלמפרע הקדוש, משום דלקולה. כי אם נאמר מכאן הוא לאבא הוא קדוש, הרי זה כולה שאינו קדוש, ולכן רבונה יחמיר שלמפרע הוא קדוש. אבל באח בנידון הזה שיצא שליש דרך הדופן, דלחומרה, שזו חומרה, אם נאמר מכאן הוא לאבא קדוש, כי על ידי כך יהיה הדין שהוא קדוש, אי ממודי לרבא, הייתי אומר שמודה רבונה לרבא שמכאן הוא לאבא הוא קדוש כדי להחמיר. לכן צריך להשמיענו שרבונה סובר למפרע הקדוש, גם במקרה של יצא שליש דרך דופן, שבו יוצא הדין לכולה שהוא אינו קדוש. והיא התמרבה, אם היה משמיע את מחלוקתם בזה, ויצא שליש דרך הדופן בלבד, הייתי אומר, דבהקה אמר, דווקא בזה יחמיר רבא ואמר שמכאן הוא לאבא קדוש, ולכן העובר קדוש, משום שאם לומר שלמפרע הקדוש, יצא הדין לכולה שאינו קדוש. אבל באה בדין זה של מחר לנוכרי, שאם נאמר מכאן הוא לאבא הוא קדוש, הרי זו כולה שהעובר אינו קדוש, אימא מודי לרבונה. אולי נאמר שרבא מודה לרבונה שלמפרע הוא קדוש כדי להחמיר. לכן צריך להשמיענו שרבא סובר מכאן הוא לאבא הוא קדוש, גם כאשר הדין יוצא לכולה. מסיימת הגמרא ואומרת צריכה, לכן צריך להשמיע לנו שנחלקו בשני המקרים. מקשה הגמרא ממשנתנו על רבונה. תנן שנינו במשנתנו בהמה מבקרת שעומדת להוליד את עוברה בפעם הראשונה, המקשה לילד, מחתך את העובר עבר עבר ומשליך לכלבים. מה אילה, והאם לא משמע מהמשנה שאפילו שמחתך עבר עבר ומניח לפניו עד שיצא רוב הוולד, בכל זאת מותר לו להשליך לכלבים את החתיכות שחתך לפני שיצא רובו, וזאת משום שעדיין לא היה ולד קדוש בבכורה. אם כן קשה לרבונה, שאומנם מובן הדבר, אם נאמר שמכאן הוא לאבא קדוש נמצא, שטרם יציאת רובו אינו קדוש כלל, ולפיכך אותם החתיכות שנחתכו, שאין עליהם קדושה כלל, יכול להשליחם לכלבים. אבל היא אמרת כרבונה שלמפרע הוא קדוש. וכאשר יצא הרוב וברר הדבר שמתחילה הוא קדוש נמצא, שכל החתיכות שלפנינו גם הן קדושות, אז כיצד יתירה המשנה להשליחם לכלבים? ייקבר מבעלה, היה צריך להיות הדין שייקבר. תרץ את הגמרא, לא, אין כוונת הגמרא שחתך עבר עבר והניח לפניו, ולאחר במה יסקינן כאן במשנה מדובר, במחתך עבר עבר ומשליך לכלבים. ומכיוון שאין החתיכות קיימות, אז אף שלמפרע צריכה הקדושה לחול, מכל מקום אין לה קדושה, על מה לחול? שואלת הגמרא לפי רבונה שעמדנו את הרישה של משנתנו במחתך ומשליך לכלבים, ניתן לדייק שדווקא מחתך ומשליך לכלבים אינו קדוש, אבל אם מחתך ומניח, דהיינו שקיימים כל האיברים בשעה שיצא רובו, מה צריך להיות הדין? ודאי שיקבר, שהרי קדוש הוא מתחילתו. אם כן יש לשאול, עד התנה, עד ששונה התנה של המשנה בסייף החילוק דין מהרישה, והוא באופן שיצא רובו בבת אחת שלכן הרי הוא קדוש, ולכן הדין שיקבר ונפטרה מן הבכורה, היה לו לתנה להפלוג ולהתני בדידי, לשנות חילוק דין בדין מחתך עצמו. וכך היה לו לומר, במה דברים אמורים שאינו קדוש ואינו טעון קבורה? רק במחתך ומשליך עבר עבר. אבל במחתך הוא מניח, גם מה שחתך ייקבר, שמשעה שיצא רובו קדוש הוא למפרע, ובכלל זה כל מה שחתך. ואם היה התן השונה כך, ממילא נדע שכל שכן אם יצא רובו בבת אחת, שקדוש כולו וייקבר. ומכיוון שהתנה של המשנה לא חילק כך, אלא כתב בסיפה יצא רובו, משמע שדווקא יצא רובו בבת אחת, אז קדוש כולו, אבל במחתך, בין יצא עבר עבר ובין שמניח, אינו טעון קבורה, משום שאינו קדוש למפרע, מוכח שלא כדברי רבונה. מיישבת הגמרא, אין לדייק את לשון הסיפה שדווקא יצא רובו ייקבר, ולא במחתך ומניח, כי באמת החינמיקה אמר, כך היא גם כוונת התנה שאף במחתך ומניח דינו שייקבר. כדברי רבונה, שכך מתפרש את הסיפה של המשנה, במה דברים אמורים במחתך ומשליך? אבל במחתך ומניח נעשה דינו כמי שיצא רובו בבת אחת וייקבר. ולפי זה מה שאמרה המשנה יצא רובו, הכוונה שכל מי שדינו כיצא רובו, היינו בין מחתך ומניח או שיצא רובו בבת אחת, דינו שייקבר ונפטרת מן הבכורה. עכשיו מסתפקת הגמרא בדיני רוב עבר, אם המיעוט נמשך אחר הרוב לגבי דין העובר. באי רבה הסתפק רבה כאשר יצא רק מיעוטו של עבר, האם הלכו בעיוורין אחר הרוב, וכיוון שרובו של עבר עדיין בפנים הרחם, נמשך המיעוט אחר הרוב כמי שלא יצא, או לא הלכו בעיוורין אחר הרוב. מבררת הגמרא היחידה ממהו אופן הספק של רבה. אילה אם האם נאמר שמדובר כגון שיצא רוב של עובר רק בצירוף מיעוט העבר, דהיינו שישלים מיעוט העבר שיצא לשאר עברי העובר שיצאו מחוט לרחם, כך שבצירוף מיעוט העבר הזה נמצא שרוב העובר בחוץ, ובלי המיעוט אין רוב העובר בחוץ. וכמי בא אלה ומסתפק רבה, אי מיעוט דברי, אותו מיעוט עבר היוצא, בתר רוב דעבר שדין עלי, האם אחר רובו של העבר שנמצא בפנים הוא נגרר ונחשב כאילו לא יצא ונמצא שאין רוב עובר בחוץ ואינו קדוש, ולכן יהיה מותר להשליך מה שיצא לכלבים, או נאמר שמיעוט העבר שיצא בתר רובה דעובר שדין עלי, משליכים אותו אחר רוב העובר שבחוץ, דהיינו שהוא נגרר אחריו, ולא אחרי רוב העבר שבפנים, ונמצא רוב עובר בחוץ ודינו כנולד וקדוש בבחורה. דוחה הגמרא שוודאי רבה לא יסתפק באופן הזה, כי הרי פשיטה דלא שווקינן רובה דעובר, ואזלינן בתר רוב עבר. פשוט הדבר שלא עוזבים את רובו של העובר שבחוץ שלא נהילך אחריו, והולכים אחר רוב העבר שבפנים, אלא ודאי שמיעוט העבר נגרר אחר רוב העובר ומשלים לשאר חלקי העובר להיות רובו בחוץ, וחשוב נולד. ואירת הגמרא אל הספיקו של רבה הוא באופן הזה, כגון שיצא חציו של העובר באופן שהושלם חציו של העובר שבחוץ על ידי רוב עבר שיצא בחוץ. אבל מיעוטו של אותו עבר נשאר ברחם, כך שאם רוב העבר ושאר עברי העובר חציו של העובר בחוץ. וכמי בא אלה הסתפק רבה, האו מיעוטה דבגבי, אותו מיעוט שבפנים, מהו למשדי בתר רוב העבר. האם נאמר שיגרר אחרי רוב העבר שבחוץ ויצטרף לחצי העובר, ובכך יהיה נחשב שרוב העובר יצא חוץ לרחם, והתקדש בבכורה, או שאין מצטרף מיעוט העבר שבפנים לרוב העבר שבחוץ שיחשב שרוב העובר בחוץ, משום שצריך שבפועל יצא רובו של העובר ויפתור, יפתח רובו את הרחם, כדי שיהיה עליו שם פטר רחם, וכיוון שיצא רק חציו, אינו קדוש בבחורה. זה הספק של רבה. מביאה הגמרא ראיה ממשנתנו לפשוט את הספק. תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק, שנינו בסיפה של המשנה יצא רובו, הרי זה ייקבר. מבררת הגמרא מהי רובו, מה כוונת המשנה שיצא רובו. אילה אם הרובו ממש, אם נאמר שיצא רוב העובר בבת אחת, וזאת חידשה המשנה שנחשב ילוד ביציאת רובו, אם כן קשה מהחידוש שיש בזה, הרי דין פשוט הוא. וכי, האם עד אשתה לא אשמוינן? עד עכשיו לא ישמיע לנו המשנה את הדין דרובו ככולו? והרי דין זה כבר נתברר בשס. במסכת נזיר, במסכת הוריות, במסכת נידה, וכן לאל בדף זך עמוד א' לגבי דין רוב סימנים, שאין צריך לשחוט כל שני הסימנים, אלא די ברובם. ואין צורך להשמיע דבר זה שביציאת רוב העובר נחשב לידה, וחלים עליו כל הדינים התלויים בדין ילוד. אלא לו, אלא ודאי כוונת המשנה, כגון שיצא רק חציו של העובר, וחצי זהו בצירוף רוב העבר שבחוץ, המשלים לחצי עובר בחוץ. ומצטרף מיעוט העבר שבפנים לרוב העבר שבחוץ, להיחשב כי יצא העובר ברובו. על כך שנינו שהעובר קדוש ויקבר. מוכח אם כן שהולכים בעיוורים אחר הרוב ואומרים שנגרר מיעוט העבר שבפנים אחר רובו שבחוץ, להחשיבו כילוד. נוחה הגמרא ואומרת לא, באמת אין הולכים בעיוורים אחר הרוב ולא נגרר מיעוטו של עבר אחר רובו להחשיבו כילוד. ואין כוונת המשנה בדין רובו לאופן הזה שיצא חציו ברוב עבר, אלא ליצא רובו ממש. ומה ששאלת שדין זה אין בו חידוש, יש לישף שהמשנה מחדשת באופן זה כגון שיצא רובו של העובר, בצירוף מיעוט עבר, שמיעוט עבר שיצא מצטרף יחד עם שאר עברי העובר שיצאו, להשלים שיהיה רוב העובר בחוץ, אבל רובו של עבר זה נשאר בפנים. וכמה שמלן באה המשנה להשמיענו עצם דבר זה שנחשב שיצא רובו, וזאת משום דלא שווקינן רובו דעובר דבהמה ואזלינן בתר עבר. אין אנו אומרים נניח את רוב העובר היוצא ונלך אחר רוב העבר, ונגרור את מיעוט העבר היוצא אחר רובו שבפנים, ונמצא אם כן שעדיין לא נולד רובו, אלא אכן מחזיקים אנו ברוב העובר היוצא, ומיעוט העבר היוצא נמשך אחר רוב העובר, כיוון שיצא עמו, ולא אחר רובו של עבר שבפנים. ומשום כך קדוש בבכורה וטעון קבורה. נמצא שאין ראיה מהמשנה לפשוט את הספק. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו נחתום כעת את תלמוד תורתנו בדף סמכתת, עם שאלות לשינון סיכום וחזרה, ומיד לאחר מכן, בזמן שנותר לנו, נתמצת ונשנן את אשר למדנו מתחילת הפרק הרביעי בדף סמכת, פרק ששמו בהמה המקשה, פרק שהתחלנו את לימודו אתמול בתחילתו של השבוע. הנה השאלות לשינון סיכום וחזרה על הדף אשר למדנו עכשיו, דף סמכת. שאלה ראשונה, לרב חנניה, מדוע יש לחלק שחומת ירושלים אינה נחשבת למחיצה ואילו עזרה כן תחשב למחיצה? התשובה בתוספות. שאלה שנייה, מה דין ולד של בן פקוע שבא על בהמה רגילה? שאלה שלישית, למסקנה, מהו ספיקו של רבי ירמיה? שאלה רביעית, מה הדין עובר הנמצא בבהמה שדמותו כשל בהמה טהורה אבל רגליו כשל יונה? התשובה בתוספות. שאלה חמישית, לרבי יהודה ורבי מאיר, מה עושים בבהמה שהקדישו בה קבר אחד? והשאלה האחרונה, מהו שורש מחלוקתם של רב אונה ורבה לגבי בכור? אלה כאמור השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היום מדף סמכת, וכעת אנו ניגשים לתמצות ושינון פעם נוספת של שני הדפים, סמכת וסמכת, הדפים הפותחים את הפרק הרביעי, פרק ששמו בהמה המקשה. אמרה המשנה, בהמה המקשה לילד והוציא העובר את ידו והחזירו קודם השחיטה, הרי הוא מותר באכילה על ידי שחיטת האם. הוציא את ראשו, אף שהחזירו הרי הוא כילוד ואינו ניתר בשחיטת אמו. החותך מן העובר שבע בהמה והשאיר את החתיכה בתוכה, הרי היא מותרת באכילה כמו העובר. חתך מהתחול והכליות שבע בהמה אסור באכילה. אחרי המשנה אומרת הגמרא, שנינו במשנה שעובר שהוציא ידו מותר באכילה. לרב יהודה בשם רב, העבר עצמו אסור באכילה, דכתיבו בשר בשדה טריפה לא תאכלו. כיוון שיצא בשר חוץ למחיצתו, נאסר לעולם באכילה. מקשה הגמרא שמלשון המשנה שהוציא והחזירו, משמע שאף העבר מותר, שהרי העובר מותר גם אם לא החזירו. אין לומר שתן השנה זאת משום סיפה, שאם הוציא ראשו הרי הוא כילוד אף אם החזירו, כי דין זה כבר נשנה במסכת בכורות, דתנן, איזה הוא בכור לנחלה ולא לכהונה, הבא אחר נפל, אם הראשון בן 8 חודשים והוציא ראשו חי והחזירו, או בן 9 חודשים והוציא ראשו מת, אז משמע שדווקא אם הוציא ראשו מת אינו מפקיע את השנים מבכור לנחלה. אבל אם הוציא את ראשו חי והחזירו, מפקיעו מדין בכורה, משום שהראשון נחשב לילוד. ואין לומר שמשנתנו באה ללמד שאף בבהמה נחשב לילוד, שכבר שנינו לכמן, שליה שיצתה מקצתה אסורה באכילה, משום שסימן ולד באדם, סימן ולד בבהמה, וחוששים במקצת השליה שיצא בה הראש. והיינו שגם בבהמה יציאת ראש העובר נחשב ללידה. תרצה הגמרא שהיתר המשנה הוא לעובר, ונתחדש אם יחזיר את ידו מקום החתך מותר. וכן יש לפרש מה ששנינו בברייתא, שאם הוציא עובר את ידו והחזירה, ואחר כך שחט את אמו מותר באכילה. שחט את אמו ואחר כך החזירה אסור, דהיינו, שאם יחזיר קודם שחיטה, מקום חתך מותר. ואם יחזירה לאחר שחיטה, מקום חתך אסור. וכן מה ששנינו בברייתא, שאם יחזיר פרסה אחת, אכול את אותה פרסה, יחזיר שתיהן, אכול את שתיהן. היינו שאם יחזיר אחת, יאכל את מקום החתך של אותה פרסה, ואם יחזיר שתי פרסות, יאכל את מקום החתך של שתיהן. ואף שהתנא הביא שני כתובים, פרסה ופרסות, לא בא להתיר את העבר עצמו, אלא להתיר קלות במאי פרה, שמה שאמר רבי שמעון שקלות בן פרה אסור, היינו דווקא כשיצא הקלות לאוויר העולם, אבל במאי אמו ניתר בשחיטת אמו. לאולה בשם רבי יוחנן, גם העבר שחזר מותר בשחיטת אמו, ואמר לרב יהודה שדין זה נלמד מדכתיב, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו. וחזר ופרט הכתוב לגבי חטאת שיצאה חוץ למחיצתה וחזרה, שאסורה, משמע שדווקא חטאת אסורה כשחזרה, אבל שאר דברים שיצאו חוץ למחיצתה מותרים לאחר שחזרו. מקשה הגמרא, שנינו בברייתא על הפסוק, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו, לפי שמצינו, שמעשר שני וביקורים שיצאו חוץ לירושלים וחזרו, מותרים, יכול אף עובר שהוציא ידו והחזירו מותר, תלמוד לומר טריפה, ופירש רבה, שכמו שטריפה, כיוון שנטרפה שוב אין לה היתר, גם בשר כשיצא חוץ למחיצתו נאסר לעולם. נשארה הגמרא בתיופתא, קושייה חמורה על שיטה תולה. במערב השנו את מחלוקת רב ורבי יוחנן באופן אחר, שלדעת רב יש לידה לאיברים, והעבר שיצא הרי הוא כילוד ואינו ניתר בשחיטה, ואילו לרבי יוחנן אין לידה לאיברים, והנפקא מינה בין הלשונות, אם יצא רוב העבר. ללשון הראשון, המיעוט שנשאר בפנים ניתר בשחיטת האם, ללשון השני, לדעת רב שיש לידה לאיברים, גם המיעוט שבפנים אינו ניתר בשחיטה. יבאי לו יסתפקו בני הישיבה. א', למנדה אמר שאין לידה לאיברים, הוציא העובר ידו והחזירה, וחזר והוציא ידו האחרת והחזירה, עד שיצא רוב גופו של העובר, האם כיוון שיצא רוב גופו אינו ניתר בשחיטת האם, או שכיוון שכל עבר שחזר, לא חל עליו שם ילוד, אז אינו מצטרף עם שאר האיברים שיצאו. אם תמצא לומר שכיוון שחזר אינו מצטרף, אם הוציא עובר ידו וחתכה, וחזר והוציא ידו האחרת וחתכה עד שחתך רוב גופו של העובר, האם אומרים שרוב גופו יצא ואף המיעוט נחשב כילוד, או שצריך שייצא רוב גופו בבת אחת כדי שיחשב לילוד? ואין להוכיח ממה ששנינו במשנה שכל כשחתך חלק שאינו מגופה ניתר בשחיטה, משמע שהתנא בא ללמדנו דין זה שאם חתך רוב גופה המיעוט שבגופה מותר, יש לדחות ולומר שהתנא בא לרבות קלות במאי פרה. דהיינו שהפרסות קלוטות, שאף לרבי שמעון שכזה אחד אסור באכילה, בכל זאת אם נמצא במאי אמו מותר באכילה. ביי רבי חנניה, הצטפק רבי חנניה, הוציא העובר את ידו בעזרה, אם אומרים שמתוך שעזרה משמשת כמחיצה לגבי קודשים, כמו כן תשמש כמחיצה להתירו בשחיטת האם, או שלעניין שחיטה רק מחיצת אמו נחשבת למחיצה. ואמר לו אביי, כשם שאינך מסתפק לעניין קודשים קלים בירושלים, שאם הוציא עובר ידו בירושלים וחזירה שיחשב כמחיצה לעניין שחיטה ששחטו בעזרה, כמו כן עזרה אינה נחשבת למחיצה. באי אילפה, הסתפק אילפה, הוציא עובר את ידו בין סימן לסימן, האם מצטרף סימן ראשון לסימן שני לתאר את היד מידי נבילה, או כיוון ששחיטת הסימן הראשון כשהעבר היה בפנים הועילה גם להתירו באכילה, ושחיטת הסימן השני מועילה רק לתארו מידי נבילה כדין טריפה שנשחטה, אין הם מצטרפים. ואמר רבא שקל וחומר הוא, שאם הועיל סימן ראשון להתירו באכילה, ודאי שהועיל סימן שני להצטרף לתארו מידי נבילה. אמר רב משרשיה, בן פקועה שעולית בן מבהמה שאינה בן פקועה, לחנניה שחוששים לזרע האב, הוולד אסור באכילה, כיוון שמצד אמו טעון שחיטה, ומצד אביו הוא נחשב כשחוט. והרי הוא כמי שיש לו רק סימן אחד, ובהמה צריכה חיתוך רוב שני סימנים. באי רב ירמיה, הסתפק רב ירמיה, עובר שהוציא ידו ובעל בן פקועה. לדעת חנניה שחוששים לזרע האב, האם זרעו מותר, שהרי העבר שיצא טעון שחיטה ויש לדון, האם עבר האב מוליד עבר שכנגדו בעובר ודי לחתוך את העבר מהעובר ושאר גופו מותר ללא שחיטה? או שזרע האב מתערבב וכולו נוצר מהעבר האסור? פשטה הגמרא, שאף שזרעו מתערבב שהרי סומה אינו יולד סומה וכיתה אינו יולד כיתה, מכל מקום מותר, שהרי כל בהמה באה מכוח חילה ודם של אביה ואינה נאסרת משום איסור חילה ודם. ואין לאסור משום שנוסף בו איסור יוצא, שהרי לרבי מאיר אין איסור יוצא משום ש... בין 9 חודשים חי אף בתוך הבהמה אינו ניתר בשחיטת אמו, ולרבי יהודה שניתר בשחיטת אמו והעבר נאסר באיסור יוצא, אין בה עובר איסור חילב, ונמצא שאינו חמור מבהמה רגילה, אלא שמכל מקום יש להסתפק האם מותר לשתות את החלב של בן פקועה שנאסרה ידו. האם דינו כמו כל חלב שאף שיש בבהמה איסור עבר מן החי מותר, או שבכל חלב הקלה התורה כיוון שיש תקנה לאיסור מן החי בשחיטה, אבל כאן שאין לו תקנה אסור? נשארה הגמרא בתיקו. שנינו במשנה שהחותך מן העובר והשאיר את החתיכה בתוך הבהמה, החתיכה מותרת בשחיטת האם. הטעם לזה, א' דכתיב, כל מפרסת פרסה בבהמה תאכלו, כל אשר תימצא בבהמה אכול, אמנם אם חתך מהתחול והכליות שבבהמה אסור דכתיב, אותה תאכלו, כשהבהמה שלמה ולא חסרה, וכן אם נמצא בבהמה דמות יונה אסורה, דכתיב פרסות, וביונה אין פרסות, ומכל מקום, קלות במאי פרה, שאלו הן פרסות שאינם כשרות, שאין לו אלא פרסה אחת, מותר כשהוא במאי אמו. כדתני דבי רבי ישמעאל ברבי שמעון בר יוחאי מדכתיב פרסה, שאף אם תמצא רק פרסה אחת, מותר. בית לרבשי מברשי מדכתיב בהמה בבהמה, ודרשינן שבהמה נמצאת בבהמה, תאכלו. ומכל מקום אף שעובר קרוי בהמה, שנינו במסכת תמורה, שאין ממירים העיוורים ועוברים. משום שהתנא שם סובר כרבי שמעון שמקיש תרומה למעשר בהמה, שאינו נוהג בעיוורים ועוברים. וראיה לזה, ממה ששנינו שם בסיפה שרבי יוסי חולק וסובר, שכמו שאם אדם מקדיש רגל של בהמה חלה הקדושה וכולה עולה, אף כשאומר רגל של בהמת חולין תחת בהמת קודשים חלה התמורה ונעשית כולה תמורה תחתיה, ומשמע שתנא קמא מודה לרבי יוסי לעניין מקדיש רגלה של בהמה שנעשית כולה עולה. והתנא שסובר את הדין הזה זה רבי שמעון. הנה מוכח שתנא קמא סובר כרבי שמעון. דחתה הגמרא שייתכן שתנא קמא סובר כרבי מאיר בתחילת הקדש שאין כולה הקדש, והטעם שאין איברים ועוברים נעשים תמורה, משום שאינם קרויים בהמה, ורבי יוסי סובר שבתחילת הקדש נעשית כולה הקדש, ונמצא כשהמיר רגל בבהמה, המיר בהמה בבהמה. זהו מוריי ורבותיי התמצות שלנו על דפים סמכת וסמכתת, הדף שלמדנו אתמול והדף שלמדנו היום, וכאן אנו חותמים בסייעתא עתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני, חפטט בשבט תשע"ט, ערב ראש חודש אדר א' הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. כאמור, סיימנו ללמוד את דף סמכתת במסכת חולין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי, למד בשבט תשע"ט, א' דרוש חודש אדר א' תשע"ט הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, ונלמד את הדף השבעים, דף עין, במסכת חולין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. חודש טוב ומבורך אפשר כבר להכיל. יום מלא ניסים ונפלאות, בשורות טובות, רפואות, ישועות ונחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב. מי נותן התורה, ממקור הברכה, חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.